זמן אומן. שיחות עם אומנים על חייהם ואומנותם. אורחים שלמה בר שביט, יוסי גרבר ותמר הראל.
והפעם עם הבמאי אלי כהן.
אלי כהן, שלום לך.
שלום וברכה.
איזה מקצוע היית כותב בתעודת הזהות?
תראה, המקצוע שאני כותב זה המקצוע האחרון שאני עוסק בו.
והוא?
עכשיו הוא במאי קולנוע.
במאי קולנוע.
כן, לפעמים זה, למשל, אתה ממלא הרבה פעמים כשאתה יוצא טופס יציאה לחול, ושם יש רובריקה המקצוע. אז נראה לי במאי קולנוע, קולנוען היום אומרים, מה שאני לא, מה שלא לרוחי, אבל במאי קולנוע זה הדבר שאני עוסק בו עכשיו.
זה מה שרצית לעשות כשהיית קטן?
אחרי שגז חלומי להיות קברן, לא בבית קברות.
קברן בכף?
בחף, כן.
כברת, דבורים?
כן, זה היה שיגעון של אבא שלי, והוא הדביק אותי בזה. אני חושב בזמן שהלכתי לצבא, כבר החלטתי שזה מה שאני רוצה לעשות.
איפה עמדו הכברות של ההורים?
לא.
הרי בתל אביב אתה לא יכול לעשות.
לא, בשביל אבי זה גם היה חלום, אתה לא מבין. לאבא שלי הייתה תנובה בית בחדרה.
אתה מחדרה.
אני מחדרה, כן. ומה שהיה לו כן, היה לו ספר ברוסית על על גידול דבורים. וזה היה הקשר שלו לכברות, מעבר לאכילת דבש שהוא מאוד העריך, והוא חשב שמה שגם היום אתה יכול לקרוא בכל מיני מדורים לבית, מדי כמה זמן מופיע איזה מאמר על ערכו הבריאותי של הדבש, שכפי שאתה אולי יודע, חנתו בו את הפרעונים הקדומים, הם השתמשו בדבש לצורך חניתה, כי יש לזה כושר שימור. דבש הורס את המיקרובים. מיקרובים לא מתפתחים בדבש.
תראה איזה דבר נפלא, אתה יודע שאני הרי היפוכונדר ידוע, ואני כל בוקר אוכל דבש.
לא, שיין.
זאת אומרת, הגוף שלי כנראה באיזושהי הערה עליונה, יבין את החשיבות של הדבש. יפה מאוד, עכשיו יש לי גם, אני אבוא הביתה, אתם רואים, אתם צחקתם מני שנים, אבל יש לי גם הוכחות, בכתב. תגיד לי, אבא שלך הייתה לו תנובה? מה, היו עושים שם חביתות? רגע, למחירה או גם היו באים לאכול שם?
היו גם באים לאכול. זה היו קונים מוצרי חלב, מוצרי חלב של תנובה, גבינות, לבן, כפיר, לבניה.
איפה אתה?
זה היה תנובה ב', היה תנובה א', שזה היה ברחוב, כמדומני, הנשיא, זה היום נקרא, ואילו שלנו, זה היה בהרברט סמואל. מול המועצה המקומית.
תגיד, היית עוזר בתנובה?
כן, מה זאת אומרת? בשבת הייתי הולך לבית החרושת לקרח, לקנות שני בלוקים, להמיס אותם על האופניים, להכניס אותם למקרר, שבמשך השבת התוצרת לא תתקלקל. כן.
ומי האוכל בתנובה? פועלים קשי יום?
כן, פועלים קשי יום, האינטלקטואלים של חדרה,
סבלים,
כל מיני.
כן. יש לך אחים, אחיות?
יש לי אח מבוגר, חי בקיבוץ, ואחותי ששמרה על הגחלת, והיא עדיין גרה, אחותי הצעירה, גרה עדיין בחדרה.
תגיד לי, בית אומנותי? הלכת לראות הצגות, נגדו על פסנתר, משהו?
קשי יום, אם כשאתה אומר, מתייחס גם להורים שלי. זה לא היה ביזנס גדול, הדבר הזה. אני מעט מאוד זוכר בכלל את ההורים בבית. אבא שלי היה קם עם הנץ החמה, יעני. אמי הייתה עוד משלחת אותנו למעון לילדי עובדים או לבית החינוך ומצטרפת אליו. בערב היא הייתה נשארת לבשל, והוא היה הולך לשמור בתור גפיר, או הייתי רואה אותה מעט מאוד. בעצם שנותיי הראשונות עברו עליי בהשגחתה של דודתי, שהייתה נשואה, אנחנו גרנו אצלהם בבית, בחדר אחד, היינו אז 4 נפשות, אחר כך אחותי נולדה, ואז גרנו אצלהם בבית שלהם בחדר אחד. היא נישאה למשהו פנטסטי, אדם צבי, דודתי אני מדבר עליה, שהיה סוכן של איזו חברה סקנדינבית לאוניות, והוא היה, זה היה משהו חלומי.
תראה, אתה ראית את ההצגה האדמה הזאת, שמסקין שיחק?
לא, לא ראיתי את
האדמה, ההצגה שעוסקת ב...
היער בחדרה.
היער בחדרה, כן, על העלייה לקרקע עם כל הבעיות עם הקדחת. לא זכית לראות.
לא, לא, לא.
חבל מאוד, אני מוכרח לומר לך, זו אחת ההצגות שעליי, עם כל הנאיביות שבהצגה ועוד כל מיני חסרונות, בגלל משחקו של מסקין עשתה את הרושם החזק ביותר ש...
כן.
בחיי. ואני, לכן, באיזשהו מקום, הילדות שלי, התיאטרלית, קשורה בחדרה. זה נורא מוזר.
מעניין. אני אגיד לך, עכשיו אני למשל קראתי ספר בלי כל השוואות של ברגמן, אינגמר ברגמן, כן. והוא כותב בעיקר על הילדות שלו, ואתה מבין איך צומח, אתה מבין מהצבעים הקודרים האלה, הנוף החסר ירק בחורף, השלג, ההורים, הדת הפרוטסטנטית החמורה הזאת, טרולים מתחת למיטה. אז אתה יודע, זה מצע שאחר כך מצמיח איזה תרבית כזאת תרבותית. ומה, חדרה? תשמע, חדרה זה חולות, זה יערות, זה לרוץ, זה שדות, זה...
אבל מתור זה צומח.
ושמש, יחפים על החול, מכנסי התעמלות. זה ילדות כזאת שלא הולכת עם, בכל אופן, עם התרבות במובן האירופאי.
אז לכן, תרשה לי, מתוך הדוגמה שאתה נתת, מתבקש את השאלה, האם באמת הילדות הזאת של החולות, והאקליפטוסים הירוקים, עם הצעה הגבוהים, עם כל מה שקשור גם בהיסטוריה, של חדרה, האם זה השפיע עליך כאמן יוצר?
אני חושב שכן, אני חושב שזה נתן איזשהו מצע נורמלי שעליו יכול יכולה בטבעיות להתפתח איזו מופרעות, אתה מבין? שדרושה לכל אומן יוצר, כי אתה מבין, גם בשביל להיות משוגע או להיות מופרע קצת, או לחרוג כדי, נגיד, להצדיק את דחפיך האומנותיים, אתה צריך בכל זאת איזשהו יסוד נורמלי. ואני חושב שזה מה שנתנה לי חדרה. אם כבר מדברים על טרולים, וזה הזיכרון, נקרא לזה התיאטרלי הראשוני שלי, זה שהייתי, שהאבא היה חוזר לפעמים בלילה ולא הייתי ישן, והוא היה מיישן אותי בשיר ארס. ואז היה בזמן שהאוהל כמדומני יצא באופרה בגרוש.
כן.
זה היה מאוד, היו שלגרים שם, והוא היה מלטף את שערי ושר לי, זאב המים, לא שיניים. במסתרים, אך למקי סכיניים, יש סכין במסתרים.
אם זה אתה היית נרדם, זה היה מאיר עם סיוטים נוראים.
אני חושב שזה, כן, זה היה קונטרפונקט ככה לשדות ולחול, וזה היה המגע הראשון שלי עם עולם, אתה יודע, חוץ מאנזל וגרטל וכל אגדות, עם העולם שהוא חורג מהשמש והקיץ והקליפטוסים והחול.
איזה תלמיד היית בית ספר?
אני הייתי תלמיד, אמא שלי עד עכשיו מזכירה לי, אומרת, אוי, הוא היה קורא לי והוא היה אומר, אילו הוא רק רצה, הוא היה יכול להיות תלמיד מצטיין. כנראה שלא כל כך רציתי ולא הייתי תלמיד מצטיין.
אמא פולניה?
אמא רוסיה.
מהסביבה.
זה משותף גם לכל עדות ישראל ובכלל.
תגיד לי, איזה הצגה הראשונה ראית בחייך?
אני חושב קינג ליר, המלך ליר.
מלך ליר?
כן.
הנה בי.
השוטה?
כן, נעים לזכר, כן.
כן, ואני זוכר שנורא הושפעתי, אני מהר מאוד למדתי את המונולוג, אני חושב, של רודנסקי.
עם הקללות?
עם הקללות.
כן, של קנט. שיושב שם בתוך הסעד, מקלח איזה יופי. תרגום של שלונסקי, כללות נהדרות שם היו, ספרותיות, אז עוד לא היו מדברים גסויות.
משהו, מאוד נהניתי.
עשית הצגות בבית ספר, דקלמת?
כן, טוב. אני זוכר, כן, כרגיל, הייתי בכלל בתחום הזה, לא שזה לא היה מלווה כאבי בטן איומים, אני חושב שכבר אז הייתה חרדה כזאת, אבל זכור לי פעם, אני לא זוכר בדיוק את התפקיד, משהו שקשור לפוגרומים בחמלניצקי, בסביבה הזאת.
כולנו עברנו את העיירה היהודית.
כן, והיה לי כאב בטן נוראי, וההצגה חייבת להימשך, ואני שיחקתי את זה, וכנראה שהיה בזה משהו מאוד אמיתי בסבל שאני הפגנתי על הבמה, והתשואות היו באמת מרקיעות, כן.
גמרת בית ספר, ואתה צריך להתגייס. לאן התגייסת?
או! אז... כן, אני הלכתי לנחל. הלכתי לנחל, היה איזה פלירט קטן עם קורס טייס, זאת אומרת, לא הגעתי לקורס עצמו, אבל עברתי כל מיני בחינות, וקראו לי, ובדקו אותי, ובסופו של דבר, הסתבר לי, לא שזה הפריע לי עד עכשיו בחיים, שיש איזה כושר מסוים שקשור לראייה שאני לוקה בו, ולכן גם נמנע ממני ללכת לקורס. ואז הלכתי לנחל. הלכתי לנחל, מסלול, מה שנקרא, יש המסלול של הגרעין, יש המסלול שהולכים לפיקוד, ובסך הכל נוטשים פחות או יותר את הגרעין, ואני הלכתי לפיקוד, ועברתי מסלול, קורס מקים, קורס צינים, והגעתי בסופו של דבר, האמת היא, כשגמרתי את השירות הצבאי שלי, ולא כך ידעתי מה לעשות עם חיי, חתמתי לשנה נוספת כדי להיות מפקד להקת הנחל.
זאת אומרת, אתה הגעת למעשה ללהקת הנחל לא כשחקן, אלא כמפקד הלהקה?
כן, ואני מוכרח להגיד, סבלתי מזה.
לא שיחקת בכלל על הבמה עם הלהקה?
לא, לא.
לא שרת, לא שיחקת, לא הצחקת?
לא, לא, לא. ההופעה המרשימה ביותר שהייתה לי בצבא, זה היה בסיום קורס קצינים. אני לא הייתי צוער, מצטיין בקורס. אבל במסיבת הסיום, אני חושב שזה היה דיסנצ'יק.
עידו?
עידו. שכתב מילים...
כבר אז, כן.
מילים נאותות לשיר של אלתרמן, וסליחה עם המלחין, שלום לך ילדי, שלום.
מי הכתבך קיבלתי בנייתו, וכולו וכולו וכולו
וכולו. וכולו, הוא כתב מילים, ואני הופעתי בזה, והמדריך שלי בא אליי אחרי זה ואומר, לא ידעתי, זאת אומרת, הוא לא העריך אותי, הוא לא העריך אותי מספיק כצוער. עכשיו, שהוא שמע איך שאני שר, אז הערכתו השתנתה, ואז תפסתי שיש כוח להופעה שהיא שופכת אור כביכול על קשרים אחרים שלך. זאת אומרת, פתאום הוא החליט שאני בוודאי הייתי צוער יותר טוב מכפי שהוא חשב, מאחר ששרתי או הצחקתי או זה כל כך טוב במסיבה.
אלי, ישנו ויכוח שנמשך שנים רבות, אם צריך להקות בצהל, ואיזה להקות, איזה סגנון צלות להן, רפול ביטל את הלהקות, אנחנו ותיקי הלהקות לחמנו שיחדשו. אתה כמפקד להקה, אני מתאר לעצמי שיש לך ודאי השקפה המגובשת. צריך להקות בצהל?
לא, אין לי השקפה מגובשת, ולומר את האמת, אתה מבין, אני, רגע כשאתה ממריא מהמציאות, ואתה אומר, מה זה, ודאי צריך להקות, צריך תזמרות, צריך שיהיו ציירים, ושיהיו סופרים, וזה, חבל שיבזבזו את השלוש שנים בריצה על הג'בלאות, אבל, ואז אתה מתייחס בכל זאת למציאות, ו... אני לא יודע, אין לי דעה מגובשת.
כן, אבל תמיד, כשמגיע להקה, אני לא מדבר על הלהקות, על התקופה שהתחיל מרוץ בין הלהקות, מי תהיה הלהקה הטובה ביותר, והכניסו סאונד מסובך ודברים מיותרים. אני מדבר על הגרעין של הנושא. מה הלהקה באמת ליחידות רחוקות, מבודדות, וזה איזה פריסת שלום מהבית, איזה רגע של התרוממות. יש פה... האם באמת עברתם חוויות כאלה, או שאתה הפכתם להקה עירונית במדים?
כן, אתה יודע מה, אתה שכנעת אותי.
בקלות,
בסדר. כן, למרות שאתה יודע, יש האגדות האלה, אתה מבין, יש הסיפורים, היינו 12 חבר'ה בזרוקים על איזושהי גבעה, ולפתע עצרה מסעית, יצאו חבר'ה, תוך רבע שעה, תארגנה על המסעית זה, ופתאום רוח חדשה נכנסה בנו. האמת היא, אני חושב שמי שמאוד נהנה מההופעות, זה חיילים שהם לא כל כך עייפים, כי הם לא עשו יותר מדי דברים בשעות היום, ולקראת הערב יש להם מספיק כוח לצפות בהופעה. האמת היא שחיילים שהם באמת עברו יום קשה, מפרך, אימונים, או חס וחלילה, פעילות, או דברים כאלה, לאט לאט.
שיני מצוין, למרות הסאונד.
כן.
עכשיו, השתחררת מצהל, איך הגעת לתיאטרון?
ההצגה הראשונה, אנחנו היינו יחד. שלום אליה, אתה לא זוכר.
הצגה הראשונה שלה היינו יחד, תזכיר לי, אני כבר לא צעיר כל כך.
עיר מלדוס?
או...
לא, לא, אל תגיד, אני הייתי פולו ספוט. אני הייתי על הזרקור שמלווה את מי שראוי שידגישו אותו.
כן, אתה בטח מדבר עכשיו על אריק איינשטיין ועל
גאולה
נוני. אתה היית על הפולו ספוט.
כן.
ידע לך שאתה שייך ליחידה הלוחמת. אני תמיד חסיד של פועלי הבמה של החשמלאים, בלעדיהם אנחנו לא שווים שום דבר. אז איך אתה הגעת פתאום להיות חשמלאי בהבימה?
זה באמת, אני... האמת היא שבשנה הזאת שהייתי בלהקת הנחל, זה עוצב סופית הרצון להיות במאי קולנוע, לעסוק בקולנוע. ואני חיפשתי, אז מהי הדרך הטובה ביותר? ובארץ לא היה שום ספר לקולנוע, לא... והסתכלתי על ברושורים של אוניברסיטאות בחול, ואני קיבלתי את הרושם, אני לא בטוח אם הוא היה נכון אגב, שרק מי שבעל תואר ראשון יכול ללכת וללמוד קולנוע. אז אמרתי, טוב, אז תואר ראשון כבר נעשה בארץ, אז נעשה במשהו קרוב, ונעשה את זה בתיאטרון. לקחתי תיאטרון ופילוסופיה. אגב, באמת אחד הדברים שהקסימו אותי בנוגע לתיאטרון, ושאיכשהו תיעלו אותי לכיוון, היה כשפעם, כשהייתי צריך כמפקד להקת הנחל, לדבר עם דוד ברגמן. והוא עשה בזמנו קרנפים בתיאטרון חיפה. הלכתי לפגוש אותו, למסור לו איזה פתק, אחורי הקלעים של התיאטרון הקאמרי, ששם תיאטרון חיפה הציג את קרנפים. ובדיוק טופול שיחק שם, וזה היה סצנה נפלאה.
הצגה יפה מאוד הייתה.
אני לא זוכר כל כך את ההצגה, כי אני עמדתי מאחורי הקלעים, אבל יש סצנה שבה הוא הולך ומתקרנף, כן. וזה מתבטא באופן חיצוני שהוא נעשה ירקרק לאט לאט. וזה בוצע כך שהוא היה הולך, נותן את המספר של הבמה, יוצא לשנייה, הייתה מחכה לו מאפרת שם עם האיפור, הייתה מורחת אותו קצת, קצת בצבע ירוק, הוא היה נוהם שם, צובט אותה, ומכניס איזה בדיחה, נוהם שוב כשישמעו בקעה וחוזר, וככה איזה פעמיים שלוש, וזה כל כך הקסים אותי המעבר וחוסר הגבול הברור בין ה... המציאות, דהיינו, הוא והמאפרת וההתנהגות שלו היומיומית, ומה שהקהל רואה שם, זה היה בשבילי דבר מקסים, וזה עזר לי להחליט ללמוד תיאטרון, ובעקבות זה נגרפתי לתיאטרון, דהיינו, אתה משחק באיזה במה, מישהו שומע, אתה נבחן, אתה הולך, והנה.
מה למדת באוניברסיטה בעצם?
תיאטרון ופילוסופיה.
מי היו המורים?
תיאטרון, ראש החוג היה, בזמנו היה יהודי יקר בשם מלמן, פרופסור לדרמטורגיה גרמנית, גוטה, שילר וכל זה, אבל הרוח החיה היה פיטר פריי. כן, לא היה לו, אז לא הסכימו לקבל מבחינה אקדמית את כישוריו ולהעמיד אותו בראש החוג, אבל הוא היה הרוח החיה, הייתה שם עדנה שביט, שעשתה איתנו, אגב, מחכים לגודו, שהייתה הצגה שעד היום אנשים זוכרים אותה, הייתה הצגה מופלאה. ואולי זה איכשהו שוב מתנגש איתך, הפרטנר שלי היה שמעון לב-ארי.
כן, ידידינו ורעינו.
וזה זה היה נפלא. כן.
אני ראיתי את ההצגה הזאת, אתה יודע. אני ראיתי...
לא באוניברסיטה.
לא, אתם...
בצוותא בטח.
אתם יצאתם הרי אחר כך ל...
כן, זה כבר לא היה אותו דבר. אתה יודע,
למה?
למה? אני לא יודע. זה אחד הדברים ש... זאת אומרת, אני אדם דרך כלל די ספקני ומפוקח, ואני לא... מיתוסים, זה יפה לשחק איתם, אבל לא להאמין בהם. ובכל זאת, יש בזה כנראה משהו, במיתוס של התיאטרון, במיתוס של הקסם, של ההצגה החד פעמית, של המשהו שנדלק. תראה, באופן עקרוני, אני מאמין בזה ששחקן צריך לדעת את הטקסט, ולדעת איך משחקים, וזה יבוים, וזה צריך לעבוד כל פעם. אבל יש דברים שהם חורגים מזה, וזה... זה היה ערב שהוא חרג מזה, זה היה ערב שבו פתאום...
זה קרה.
כן, פתאום זה... יש קסם, ואין לזה שום תחליף. אתה מבין, לא הייתה לי הרגשה כזאת בקריירה, לא כל כך ארוכה, אבל בכל זאת איזה 4 שנים, אני חושב.
מה שיחקת עוד?
תראה, אני התחלתי בתיאטרון השניים. השניים? זה היה יוסף לוי וחינה רוזובסקה.
כן, נכון.
כן, הם שיחקו את הכיסאות.
את הכיסאות, גם כן יפה מאוד עשו את זה.
כן, אז זהו, הייתי בהצגה בשם הפשע אינו משתלם של יורם מטמור. ואחר כך...
אחד היוצרים הכי מרתקים שהיו בארץ, גם האנשים המרתקים שהיו בארץ.
נכון, נפטר צעיר.
כן.
וזה עבר לאהבה שכזאת, והנה שוב קשר איתך, שמו הולך לפניו, שיחקתי את התפקיד שלך.
את פרוצ'קין, את צבי פרוצ'קין.
את העולה החדש, כן, ואני אזכר
ש... בגרסה אבל של...
שום גרסה.
תיאטרון זווית?
זווית, כן.
זווית עשה את זה, כן. אצל שמוליק עצמון.
כן, כן.
תראה איזה עולם קטן.
כן, אחר כך מות הסוכן, ואחר כך בקאמרי.
מה שיחקת מות הסוכן?
שיחקתי את ביף.
ביף.
הבן
הבכור. אני שיחקתי את הפי.
את הפי. שמעון לב-ארי שיחק את הפי.
תפקידים נפלאים, כן. ואחר זה נפלא.
כן.
אחר כך שיחקת חתולה על גג פח לוהט?
זה, 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 בבימה זה הייתה התחנה האחרונה, לפני זה עוד הייתי בקאמרי.
אחרי הבימה אמרת תודה רבה, אני לא רוצה את
זה. לא, הבימה, בעצם הגעתי להבימה אחרי שכבר למדתי קולנוע, נסעתי לחול, ללונדון, בשנת 70, 60, סוף שנות 69, עם רעייתי הטריה אומנה, ושם למדתי בית ספר לקולנוע, ו... עם סתום הלימודים, פגש אותי שם מייקל מיצ'ם.
הבמאי האנגלי.
הבמאי האנגלי שביים בהבימה, פשוט נעשה בינינו איזה קשר, והוא הציע לי תפקיד, ואני חזרתי אמנם, אמרתי, זהו, מספיק עם תיאטרון, עכשיו פאזה חדשה בחיים, תלך, תעשה קולנוע, אבל הבינלאומיות הזאת, האינטרנציונליות הזאת, אתה נפגש בלונדון עם במאי אנגלי, שאומר, בוא תעשה תפקיד, אז יש בזה איזה, יש בזה משהו.
קשה לסרב.
חוץ מזה, התפקיד, תפקיד נהדר, זה היה שושנה המקועקעת. זה היה שושנה המקועקעת, תפקיד דנקבר, מה שנקרא, זאת אומרת, תפקיד שהוא אסיר תודעת, תפקיד שעובד למענך, ושיחקתי, נורא נהניתי, בין התפקידים שנהניתי מאוד לעשות אותם.
אלי, אתה מקודם אמרת, נסעתי ללמוד קולנוע.
כן.
תתייחס אליי בסבלנות. מה לומדים קולנוע? כי אף פעם לא למדתי קולנוע, לא יודע מה לומדים. מה לומדים שם בית ספר לקולנוע?
תראה, אתה, אבל אתה השתתפת בהסרטה, ואתה יודע במה מדובר. ויש יש לזה, בוא נאמר, יש לזה 3 צדדים, יש לזה צד אחד שהוא טכני. אתה חייב לדעת איך פועל, מה, ומה אתה מקבל כשאתה, אתה אומר לצלם. זה קורה לבמאים מתחילים. תשמע, אני רוצה להתחיל מהאפיים שלו, איך והדמעה זולגת, ואני גומר עם המטוס שממריא וכל... רגע אחד הוא אומר לך, אבל בשביל זה אני צריך אלפי קילו, עשרות אלפי קילוואט ומסילה שאורכה. בסדר, אנשים לא יודעים לפעמים במה הדברים כרוכים, אז יש טכנולוגיה ויש, נקרא לזה היסטוריה. זה די חשוב, די חשוב לדעת מה נעשה בקולנוע, לדעת שאתה לא המצאת את הגלגל, וזה גם אופייני לאנשים צעירים שהם מתלהבים והם עושים משהו בשביל החידוש. החידוש הזה נעשה לפני 50 שנה בעיירה בסיביריה, מה אתה קופץ? ויש העניין, נקרא לזה, התיאורטי, זאת אומרת, זה תחום די עמום ככה, שעניינו המבנה הדרמטי והערכים הקולנועיים, וזה תחום שהוא קשור לניסיון לא תמיד מוצלח להעניק איזשהו משטר מעין מדעי לערכים מאוד עמומים של טעם, של אינספירציה, נקרא לזה ככה.
תראה, כשאתה חוזר ארצה, חזרת ארצה לעשות קולנוע, איך, קולנוע זה לא הצגה, שאתה לוקח שני חבר'ה ועושים את הכיסאות, או תיאטרון לשניים. כסף וכסף ועוד פעם כסף ושחקנים, להרים הפקה של סרט, הרי זה דבר, זה אפשרי פה בכלל בארץ? איך אתה התחלת?
טוב, אני, אתה צודק, זה מאוד קשה, ואני התחלתי בדרך שהיא לא קשורה בהפקות ענק ותקציבי ענק, אני התחלתי בסרטים תיעודיים. ובאותו זמן הטלוויזיה כבר הייתה בשנתה השנייה או השלישית כשחזרתי, והיה צורך, ואני עשיתי שנים די רבות, סרטים תיעודיים, וזה פשוט שטח מקסים, שטח נהדר. ורצה הגורל או המזל, והסרט הראשון שעשיתי נחשב למוצלח. מוצלח זה אומר, בעיקר, נגיד, ב-80%, שאתה עמדת בדרישות התקציב והספקת במספר הימים שהוקצבו לך לעשות את הסרט, ו-20% שגם קיבלו אותו בתשואות או משהו כזה.
איזה סרט זה היה?
זה נקרא כחול ים המים. זה היה, זה היה על, על המצב האקולוגי של חופי ארצנו. זה נושא של קולבוטק כזה, אבל אז זה לא היה, ואני הכנסתי לשם הכל, כולל שירים אני לא יודע, הכל הכנסתי
לשם. אני רוצה להבין את הפסיכולוגיה של המזמין, זה שמשלם בשביל זה. כן. באיזה מידה יש לך באמת חירות לעשות מה שאתה רוצה? תאר לך שמצד שני עומד אדם, שהוא יש לו השקפות ברורות, הוא אומר, אני רוצה סרט של הקרן הקיימת. אני לא
מה
רוצה...
מה זה השקפות? תראה לי אדם שיש לו השקפות ברורות, שהוא יודע מה שהוא רוצה. האנשים האלה, אנשים שזה היה פעם, וזה עכשיו, וזה יהיה, לא כולם, אבל ברובם זה אנשים שהם מנהלים עסק של תקשורת ובידור ודרמה והשכלה וזה. והם, יש איזה תוכנית אב ויש איזה רעיונות עמומים, אבל ברגע שאתה מקבל רעיון והוא תמיד עמום ואתה עושה מה שעושה, אם זה מוצלח, אז זה בדיוק מה שאנחנו רצינו. ואם זה לא מוצלח, דבר שכל ילד יכול לראות. זאת אומרת, רגע אחד, אתם לא עשיתם מה שדיברנו, וזה, לא דיברנו, לא עשינו, לא... אבל ככה זה. זו המציאות, כמו בהרבה תחומים בארצנו. אתה מבין, מי שהתכנון הוא כזה אמורפי, ומי שלוקח את הפרויקט, את המבצע בידיו ועושה, אז זה נתפר בסוף לפי מידותיו, איך שהוא תופר את זה.
מה היה הסרט הראשון שאתה עשית? אז סרט שלך, אני מתכוון. אומרת, לא סרטי, שאני קורא סרטי הזמן, סרטים מוזמנים.
לא, הסרטים המוזמנים האלה, אני רוצה להגיד לך, הם משאירים המון מרווח ליצירתיות, המון דברים, ואני לא מזלזל בהם, וגם מצד שני, למרות שדיברתי על ה... נאמר, חוסר היכולת של המזמינים לעצב בדיוק את המוצר שהם רוצים, אלא בערך, באותה מידה אני יכול לשבח את מרביתם, אולי זה נובע מאותה נקודה, שתמיד נתקלתי ביחס ליברלי, לעתים רחוקות היה לי מאבקים וויכוחים מרים. ויכוחים יש תמיד.
היה לך איזה תסריט בבית שאמרת, היה... את זה אני רוצה לעשות?
דווקא תסריט, למשל, בדיוני, פיקשן, דווקא עליו היה לי הקרב הגדול ביותר עם רשויות הטלוויזיה.
איזה סרט?
זה נקרא פרשת איילנד. איילנד, דהיינו, ארץ ישראל, לנד. כן? זה הסיפור באמת, שאגב, בעיתונים מדי 10 שנים אני קורא איזו ידיעה שמזכירה לי את הסיפור הדמיוני הזה, שמישהו מחליט לבנות פארק תולדות ההתיישבות בארץ ישראל, ושם ירכזו את כל האתרים, ובאמת מצליחים להביא את החצר של תל חי לשם. זה על יד ירושלים, ומביאים את החצר של תל חי. ויש כל מיני זקנים מהעלייה השלישית, לא יכולתי להגיד השנייה, כי זה כבר מופרך היה, שהם יהיו מדריכים שם, ו... בקיצור, בסוף הם מתמרדים, ועם הנשק הטורקי שיש להם, וכל זה מתבצרים בחצר תל חי, מול צהל שמקיף אותם, ואתה יודע, עם כל הטרמינולוגיה שמשתמשים, עם מחבלים וכל זה, וזה עורר סערה פוליטית בוועד המנהל, וכולם, אתה מבין, כולם, מהשמאל עד הימין, היו נגד זה. כל אחד חשב שזה נגדו.
זאת אומרת, אני רואה שהטלוויזיה... ומליאת רשות השידור, הוועד המנהלים יותר גרועים מקרן הקיימת וקרן היסוד וכל המוסדות האחרים שהזמינו אצלך סרטים.
תראה.
שהם למעשה עושים, בזה שהם נותנים כסף, יש להם...
לא, הם רגישים יותר, אתה מבין, ביניהם.
כי הם מייצגים את הציבור.
תשמע, כל הרגישות הזאת, לדעתי, תוך שנתיים, שלוש, תפחת לחצי. וזה משום שיש להם בחירה. עכשיו יש מספר אפשרויות לעבור מתחנה לתחנה. אבל אז כשזו הייתה התחנה היחידית, ושכל, תסלח לי על הביטוי, פורץ, שאתה עושה בטלוויזיה, מקבל משמעות לאומית, אז, ואם ה, אתה יודע, אני אקורא לזה, עצם היה חפץ חשוד, נהג של מי התיק הזה, כן?
כן.
כל דבר שלא היה ברור בדיוק מה זה, אז כל אחד היה בטוח שזה נגדו.
אנחנו כל כך רגישים, אתה יודע, כל כך... אני לפעמים מקנה באנגלים, באמריקאים, בפתיחות שלהם, בדברים שמרשים להם לעצמם לומר על המלכה שלהם, על הנסיך, אצלנו כל מילה שנאמרת, אפשר להשתגע. תגיד לי, השחקנים, יש הבדל בין שחקן ישראלי לשחקן אנגלי או אמריקאי כשאתה עובד איתם?
כן, כן, אני מוכרח לצערי להגיד ש... עכשיו, לפני שנתיים עשיתי סרט בקנדה, שחקנים קנדים ואמריקאים. ואני מוכרח להגיד שלא בכישרון, אבל במחויבות שהם לוקחים על עצמם, בקנדה לא היה יוצא מן הכלל בתחום הזה, כולם באו מוכנים, בכל מה שנוגע למה שהם היו צריכים להיות מוכנים. דהיינו, לא היה דבר כזה שנפסק צילום בגלל שמישהו טעה במשפט. אין דבר כזה. אין דבר כזה. ומבחינת היחס והראייה של כל מה שאתה עושה כדבר חשוב, החשוב ביותר עכשיו, אני זוכר, ואני לקיתי בזה, אני גם חטאתי בזה, אני חושב ש... בחיי כשחקן, כן? שלפעמים אתה אומר, זה לא כל כך חשוב. אין דבר, נעבור את זה. אוי חבר'ה,
יהיה בסדר.
יהיה בסדר, והפעם לא צריך להתאמץ. שמע, זה לא הופעה חשובה. יש דברים כאלה. ושם אני חושב, ניסיון הדל שלי, לא נתקלתי בדבר כזה.
והצוות הטכני, כל ה...
הצוות הטכני, אין הבדל. אין הבדל. יש לנו צוותים מעולים. גם השחקנים מעולים. אתה צריך רק לשבת עליהם. זה דבר ששם הוא מובן מאליו.
אבל זה גם בתיאטרון, אנחנו לא ממושמעים, ואנחנו... אין לנו... אנחנו לא עובדים על עצמנו.
איך היית כותב ספר כזה, אם כולנו היינו ממושמעים?
כן. שם זה הסיפורים הנחמדים, עוד יש סיפורים יותר גרועים. תגיד לי, איזה בעיה יש להעביר ספר, אם מזכירים כבר ספר, לסרט? אני לפעמים יושב, כן. אני אוהב מאוד ספרים, זה כן. הרומן הגדול שלי, זה ספרים, אחר כך קולנוע, אחר כך רק תיאטרון. כן. לפעמים אני רואה יצירות שאני קראתי, ואני אחר כך רואה אותן, ואני אומר, שלכת. משהו בדרך כן. הלך לאיבוד. כן. אולי הדמיון היצירתי שלי, המשלים. מה, אתה עבדת עכשיו למשל על הקיץ של אביה, עבדת כן. בשעתו. איזה בעיות עמדו לפניך?
תראה, מה שיש בספר, ו... שהוא לא עובר במעבר לקולנוע, זה ראשית סגנון, ולא חייב להיות סגנון כתיבה, למשל. סגנון כתיבה, לא חייב להיות אגנון. את אגנון, שהוא מתאר תיאור של כלב בלק, אתה את הסגנון, לא את הכלב עצמו, אתה יכול למצוא כלב לשים אותו מול המצלמה, אבל הסגנון יש לו איכות מסוימת, ובית, יש דברים שהם חסרי משמעות, אתה מבין? הוא ישב, והוא ראה אותה עוברת ברחוב, ופתאום הוא חושב, ויש לו מערכת שלמה של שיקולים וכל זה, איך זה יכול לעבור בסרט? יש בעיה חמורה בתירום. בית, יש בעיה שסרט הוא... זהו, סרט הוא איפשהו בין הספרות ובין הדרמה. לא כל הסרטים הם דרמטיים, אבל כשאתה מעביר דרמה לקולנוע, משהו נגרע, וכשאתה מעביר מספרות לקולנוע, משהו נגרע, אבל לעומת זאת, יש ערכים בקולנוע שאתה לא יכול למצוא אותם בספרות, ואתה לא יכול למצוא אותם בתיאטרון, והם מפצים אותנו. וזה היכולת, אתה מבין, הוא ישב על הספסל, אתה מבין, אתה רואה את הספסל, אתה רואה את הצבע, אתה רואה שהוא מתקלף, אתה רואה את הבן אדם, אתה רואה איך הוא יושב, את צורת הישיבה, בתיאטרון לא תראה את זה, לא תראה את הצבע המתקלף, אלא אם כן, אתה יודע, עובדים על זה.
כן, אבל אני רואה את הספסל שאתה רצית שאני אראה, אני רואה את הצבע המתקלף שאתה רצית שאני, אתה הבמאי. כשאני למשל קורא ספר נאמר, כן, כתוב, הוא ישב על הספסל, אני רואה את איזה ספסל שלי, ואני בטוח שאנחנו 100,000 קוראים, קוראים ספסל אחר לגמרי. אם ישלחו אותנו להביא ספסלים, כל אחד יביא ספסל אחר. אני רואה את הספסל שלך. זאת אומרת, למעשה, טביעת האצבעות שלך בסרט היא משמעותית ביותר. אתה זה שמספר את הסיפור.
אתה יודע, זה מזכיר את הבדיחה ששני עכברים נפגשים. אחד אומר לשני, שמע, אני שבע, אני אכלתי את כל צוללויד, את כל העותק של חלף עם הרוח. אז הוא אומר, נו, איך זה? אז הוא אומר, הספר יותר טוב.
ככה זה מה שאני אומר. הבנתי את המשל ואת הנמשל. תגיד, איך מתייחס הממסד הישראלי בכלל לקולנוע? כל פעם אני קורא שיש הפגנות ושביטות, ומקימים קרן פה וקרן שם, וראשי ממשלות נפגשים עם משלחות.
אתה יודע, אומרים על זקני מפאי, בכלל, על מייסדי המדינה, שהם הושפעו מאוד מהבולשוויקים ברוסיה. לא שהם תמכו בהם, אבל הושפעו מהיכולת שלהם ומאופן החשיבה שלהם. ופה ושם אתה קורא שישראל היא המדינה הבולשוויקית האחרונה, אתה יודע, שנותרה. אבל בדבר אחד, הם לא הושפעו מהבולשוויקים, לא הושפעו מלנין, וזה ביחס שלו לקולנוע. הוא תפס שהקולנוע זה אומנות העתיד, וזה דבר חשוב, וזה מחנך, משפיע, שוטף את המוח, תקרא לזה איך שאתה לא רוצה. והוא דאג לזה שתתפתח תעשייה לתפארת ברוסיה. לעומת זה, אצלנו, אתה יודע, בן גוריון, עד שהוא הלך לתיאטרון, זה היה של מוסינזון, אני חושב,
זרוק אותו לכלבים.
עד שזהו, לליזי סטרטה, בגלל שהיה איזה קשר עם הפילוסופיה היוונית.
הוא גם כן אמר, ממש שלא אומרים, ליזי סטרטה עם זין על הליסיס, עם סמך, זה גם מה שהטריד אותו שם.
אז תראה, אם זה תיאטרון, אז, ותיאטרון עכשיו עוד יחסית מכובד, הקולנוע זה באמת היה מוקצה מחמת מיוז, זה היה באמת מעשיות, בובי מייס זה כל מיני הוקוס פוקוס, לא, ואני חושב שזה היה מין יחס שאומנם אנחנו מדברים עכשיו על שנים ראשונות, אבל הוא הכתיב במידה רבה את היחס לקולנוע במדינה, ואתה יודע מה, תיקח עכשיו את מצבנו, יש הרי המדינה דואגת לתרבות, והיא מעניקה תקציב מסוים לעידוד ענפי התרבות השונים.
אתה מתלוצץ, אני מקווה, מעניקה.
מעניקה, אנחנו מעניקים לה, זה ענה, בסדר, זה היחס.
מעניקה פרוטות, תשמור אלוהים, כן.
בסדר, עכשיו, אבל אני מדבר...
אבל הקולנוע הוא הקרוב העני גם במענקים האלה.
תראה, יש בו, אנחנו נכנסים לוויכוח שלם הרי, מה זה היא מעניקה? אנחנו מעניקים לעצמנו, הממשלה הרבית, באמת הסכום הוא פעוט, הוא... אבל באופן יחסי, באמת, הקולנוע זוכה בין האומנויות השונות לתקצוב שהוא לא עומד בשום יחס לחשיבותו לדעתי. וזאת הסיבה, זאת הסיבה. לא שאתה מבין, אני הייתי עכשיו בדנמרק וביקרתי במכון לקולנוע הדני. תמיד, שם זה, מבחינתנו זה חלום, כן? אם אנשי הקולנוע בישראל היו נופלים לאפשרויות האלה שמוגשות על ידי בדנמרק, הם מדהימות. היו מרוצים שבוע, ואז היו מתחילים להתלונן. ושם הם לא מתלוננים, גם הם מתלוננים. זאת אומרת, המקצוע הזה, מעצם טבעו, הוא דורש הרבה יותר מה שניתן בכלל למצוא על פני הגלובוס שלנו. אז תמיד יש הבדל בין הרצוי והמצוי, ותמיד התלוננו, ובמקרה שלנו זה גם נכון, אז זה סיבה נוספת.
הטלוויזיה, הכבלים, למעשה צריכים להביא לידי פריחה עצומה. בקולנוע, תהיה צריכה להיות המון עבודה. עכשיו, תראה, יתחילו כל הערוצים החדשים, ערוץ 2 וכו' וכו' וכו'. תראה לעצמי שתינתן לכם אפשרות ליצור בלי הפסקה. או שזה בדיוק להפך.
לא, 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 זה לא בהפך. תראה, לפי, באופן תיאורטי, זאת אומרת, לפי תנאי המכרזים וכל זה, זה אגב לא רק במאים, אני מדובר גם השחקנים ונגנים וכל הכותבים, בעיקר כותבים, דע לך שהטלוויזיה, הסטרים של הטלוויזיה הם הכותבים. אז באמת לפי החוק, לפי התנאי המכרז, מי שיצטרך לעמוד בתנאי המכרז, יצטרך להוציא נתח רציני מזמן השידור להפקה מקומית. ואם ההפקה הזאת תהיה מוצלחת, אז לא יצטרכו את החוק הזה. לדעתי, האנשים רוצים לראות. יש מיתוס כזה שאנשים לא רוצים לראות דברים לוקליים. אני חושב שזה טעות. אני חושב שהמחזאות המקורית והסיפורת המקורית הוכיחו את זה. שאנשים רוצים לקרוא על עצמם. לא שאם אתה קורא על מדם בוברי, זה לא גם על עצמך, על עצמך.
הקלאסיקה הייתה מאוד רלוונטית.
כן, אבל האנשים רוצים לראות את החיים שלהם מעוצבים באופן אומנותי. ואני מקווה ש... תראה, אין פה מחסור. יש מאות צעירים שיוצאים מבתי הספר, ויש עולים חדשים שהגיעו. אנחנו צריכים את זה. לא יהיה חוסר בידיים עובדות.
מהי הרמה של הכותבים בארץ? אני גם מתכוון שכותבים את הסריטים.
הרמה של הכותבים בארץ...
אני לא מתכוון שאפשר לעשות הכללות, אבל אני מתכוון לאיזשהו...
כן, נכון, אבל באופן כללי אני יכול להגיד לך ששוב, אם אנחנו נחזור לבולשוויקים, אני מרקסיסט בעניין הזה, ואני מאמין שלמשל, התנאים הכלכליים הכתיבו את זה שקמו לנו מחזאים יוצאים מן הכלל, ולא קמו לנו מספיק תסריטאים יוצאים מן הכלל. כי התסריטאי צריך לעבוד, נקרא, נאמר, אני נותן הערכות גסות, והן באמת רק לסבר את האוזן, הוא צריך לעבוד 3 שנים כדי להרוויח מה שמחזאי מצליח עושה בחצי שנה. ולדעתי, בתחום הזה, אמרתי לך, אני מרקסיסט, אילו היה לנו תעשייה שמסוגלת לשלם לתסריטאים שכר הוגן, אז היו לו את התסריטאים הטובים.
אתה מרוצה מהנושאים שהתסריטאים כותבים עליהם. יש לי רושם, ותקן אותי אם אני טועה, שיש המון נושאים עדתיים בסרטים הישראלים. יש איזו הגזמה. תמיד הגיבורים הם יוצאי עדות המזרח, עם ילדות קשה ולא מרוצים, גנבים, נגד החברה ונגד הממסד האשכנזי.
תראה, שלום, זה עניין של גלים. זה שהבעיה הזאת היא עוברת כחוט השני בכל מיני סרטים, בכל מיני תקופות, זה נכון, כי זה גם החיים שלנו. אל תתעלם מזה, אנחנו חיים במציאות מסוימת שבה השתייכות הדתית משחקת תפקיד ומעניין וגורמת לקונפליקטים ועוצרת אנשים ומקדמת אנשים. זה שייך לחיים שלנו, אבל האמת היא שזה עניין גם של גלים ושל אופנות. וסרט אחד כזה מצליח, מיד יש גל קטן של סרטים שעוקבים אחריו. הייתה אופנה של פלסטינאים וישראלים. גם זה חלב.
כן, אבל תמיד יש לי הרגשה שבכל סרט רוצים להגיב המון נושאים, המון בעיות שמעסיקות אותנו. תמיד זה איזה קצין צבא שעוזב את הצבא, ויש לו איזה בעיה עם איזו אישה צעירה, גם משפחה וגם חברה וגם כלכלה וגם בחירות. אתה לפעמים אומר, לפעמים אני מקנה בסרטים הפשוטים שמספרים איזה סיפור, פעם אחת היה איש, הייתה לו אישה, או איזה... זה לא, לא מקיפים את כל הנושאים, לא את רוצים לפתור בסרט אחד, סרט אחד את כל הבעיות שלנו.
כן,
אני מגזים?
אתה לא, זה יש הכללה מסוימת. תראה, היו מספיק סרטים, בייחוד לאחרונה, בייחוד הגל, הדור הצעיר, שהם, איך אני אומר, הדור הצעיר, שהם, תיקח סרט כמו שורו, כן, תבין, יש שם נגיעה אולי בכל מיני... דבר, בכל מיני בעיות אמיתיות של החיים, אבל זה סרט שהוא במידה רבה סרט נונסנס.
נכון, ובאמת, תראה איזה הצלחה הייתה, לא היה פשוט תענוג לשבת בכל נוח.
עכשיו תשמע, לא, אנחנו לא עובדים בחלל ריק, זה הצלחה, אז יש, יש נטייה, אז פתאום המפיקים אומרים, תן לי משהו כמו שהוא, אתה מבין את זה? זה אין מלים, אני למשל, כל סרט שאני עושה, אני עשיתי שתי אצבעות מצידון, קיבלתי איזה 5 הצעות לעשות סרטים על טרוריסטים ומלחמה, וזה בעקבות זה. הקיץ של אביה, מיד קיבלתי תסריטים, מספר תסריטים שנוגעים לילדים במצוקה, ואנשים, הקולנוע הוא תחום שהוא הרפתקה, במובן זה שאתה משקיע די הרבה באופן יחסי, עם ידע מאוד קלוש, מה אתה מקבל בסוף. אתה לא יודע מה יצליח ומה לא. לכן אנשים מנסים לעשות משהו שדומה למשהו שהצליח מקודם.
יש לנו, לקולנוע הישראלי, יש איזה ייחוד משלו שהוא ישראלי, שאם אתה היית רואה אותו בין הרבה סרטים, אמרת דנים וצרפתים, היית אומר, הנה, זה ישראלי. היית יכול?
כן, קשה, אתה יודע, קשה לעצמך למשוך את עצמך בשיער מתוך המים, נגיד, כן? אז קשה לך באותה מידה לקבל פרספקטיבה כשאתה נמצא בתוך היורה הרותחת הזאת. דבר אחד בטוח, יש כמה מאפיינים לסרטים ישראלים שללא יוצא מן הכלל כמעט. רובם סרטים דלי תקציב, שזה מתבטא, אתה מבין, אין לך, לא תראה באף סרט ישראלי יותר מ10 פילים חוצים את דיזינגוף. תמיד מספר שחקנים יחסים מועט, מספר ימים מועט, זה מאפיין מסוים, וזה בא לידי ביטוי. בדרך כלל זה סרטים עכשוויים, בדרך כלל, תמיד, לא הולכים. אין, לא תמצא פה סרטים על בר כוכבה, וזה שיגעון. התקציבים הישראלים לא עומדים בזה. ומה שנוגע לסגנון, אני פה ההפך המרקסיסט. אני אומר, זה תלוי ביוצר הבודד פה. המראה הסופי של הסרט... יש אולי עניין ים תיכוני מסוים שהוא קשור באור, והוא קשור בהתנהגות של האנשים. אתה עושה סרט על ימינו, על ישראלים. אתה לוקח שחקנים, לא חשוב. בדרך הטבע הם, ברקע נמצא הרחוב הישראלי, וזה רחוב שהוא אקספרסיבי, כמו שאנשים בים תיכוניים אקספרסיביים, מדברים, יש שפת גוף, זה היופיינית. אז יש כמה מאפיינים, נקרא לזה, ים תיכוניים, שהם בולטים בסרטים הישראלים. אבל מעבר לזה, באמת זה קשור בבמאי X ובמאי Y.
אם היית מתחיל היום מההתחלה ביער בחדרה, היית בוחר באותה דרך, אותו מקצוע?
כן, כן. כן, לא שאני... אין לי חלומות מדי פעם להיות רקדן סטפס, טוב, לא רקדן סטפס, אבל לנצח על הפילרמונית או דברים כאלה.
אני אגיד לך, יש לך מקצוע יוצא מן הכלל. יש לך מקצוע נצחי. המקצוע שלי, נסגר המסך, הוא מת. אתה ואני נסגרים בעיר מלדוס. אתה יכול לראות לי את עיר מלדוס? לא. יש לי רשימה של סרטים שאתה עשית, אני לא אקרא את כולם. שאני יכול לראות אותם. אני יכול לבוא אליי הביתה, להתיישב, לחבוט את האור ולראות את היצירות שלך. יש לך חיי נצח, אתה יודע את זה?
אני לא, זה לא מעניין אותי. באמת, באמת אני אומר לך. זה לא מעניין אותי. מה שמעניין אותי זה קסם מהול בסבל שקשור בעשיית קולנוע. זה... ואחרי שסרט נגמר, הוא כמעט לא... הוא לא אגיד שלא מעניין אותי, אבל אתה יודע, זה כמו ילדים שבגרו והלכו, עזבו את הבית. ויש הקסם, כמו בתיאטרון, יש גם קסם לפעמים בקולנוע. הנה, אתה סיפרת לי שפעם ראיינת מישהו בווידאו את פאני לוביץ', והיא פתאום הראתה לך פנים שטופי דמע, וזה היה רגע שהשיער סומר, כן? זה מקודם כשדיברנו על סרטים תיעודיים, לפעמים הרגעי אמת האלה שהם חורגים מרגע אמיתי שנכון לשעה 1:32 אחר הצהריים, אלא יש להם איזה משמעות, בגלל שהם אמיתיים, בגלל שאתה רואה, אין פה בלוף, פתאום יש לזה איזה תהודה עצומה. אז יש גם לקולנוע, יש את הקסם, לא מדבר על הקסם שפתאום הפאזל מתחבר, ופתאום כל השבועות של ריצות ונסיעה וצעקות וזהה וזה וחוסר ידיעה מה הולך להיות, וכל זה פתאום זה מצטבר, פתאום זה קורה. יש בזה קסם, והקסם הזה עובד עליי. נצח, מה אכפת לי הנצח?
תודה רבה לאלי כהן, ותודה רבה לרובי אבוקסיס ויונתן קולטון, שהיו אחראים על הביצוע הטכני.
האזנתם לתוכנית זמן אומן, שיחות עם אומנים על חייהם ואומנותם. אורחים שלמה ברשביט, יוסי גרבר ותמר הראל.